ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה, הרמים, האברכים, התלמידים ואורחים יקרים, כמנהגנו בשנים האחרונות אנחנו מקדישים את אחד הבקרים מימי החנוכה ללימוד ולחשיפה של אחד מן הנושאים העומדים על הפרק בממשק הגדול שקיים בין בית המדרש לבין מה שמחוצה לו. הדלקת החנוכיה על הפתח היא המסמלת יותר מכל את הצורך והחובה לטעת זיקה, לפעול ולהשפיע מן הפנים ולחוץ, ולעובדה שאנשי הפנים קשובים היטב לקולות העולים מן החוץ. שלוש פעמים ביממה עומד האדם לפני בוראו בתפילה, סתם תפילה, תפילת העמידה, ושם בברכת על הצדיקים שבאה לאחר ברכת ולמלשינים מזכירים קבוצות שונות של אישים, וביניהם ועל גרי הצדק ועלינו. בשונה מגרים תושבים שקיבלו על עצמם רק שבע מצוות בני נוח, בשונה מגרי עריות שנלוו לדת ישראל מפחד חיות טרף, אנו מבקשים מריבונו של עולם שכר מיוחד בעולם הזה ובעולם הבא, המיה של רחמים על מי שיצטרף לעם ישראל מתוך אמונה שלמה באשם ובתורתו. סוגיית הגירות היא אחת מן הסוגיות הסבוכות והמסובכות ביהדות. דורות הרבה עסקו ביחסה של היהדות לגיור נוכרים. פרשנות רבת פנים גדלה וצמחה לבאר את השקפת חז"ל לחיוב ולשלילה בעניין קבלת גרים. הבעיה איננה חדשה, ימיה כימיה של אומתנו. גם תופעת הגיור, אם בצורה המונית ואם בהצטרפותם של יחידים, מוכרת בחיי עמנו. בראש ובראשונה זוהי בעיה הלכתית. זוהי בעיה שפתרונה בצורה כזו או אחרת עלול לקבוע את פני היהדות למחר ולדורות. הבעיה והצדדים השונים שלה, מה יחס היהדות לתופעת הגיור, מה קובעת ההלכה הפסוקה, מה מלמד ניסיון העבר לגבי ההווה והעתיד, אם יש לגייר, באילו דרכים לגייר, גיור של יחידים, גיור של המונים, כל הנושאים הללו עולים וצפים לאחרונה. מה שקרה בשנים האחרונות שהציף את הסוגיה במספר היבטים שלא היינו מורגלים אליהם. אני מקווה שאני מדייק בפרטים. בכל אופן, נמצא איתנו כאן האורח הראשון שלנו, הרב דייחובסקי, שכבר היה בישיבה מספר פעמים, וגם אחיין שלו למד פה כמדומני, אופר סטופל, והרבה מאוד שנים בבית הדין הרבני, בבית הדין הרבני הגדול, וכמנכ״ל בתי הדין הרבניים, עסק הרבה מאוד מאוד בסוגיות האלה, בדברים שהתחדשו בעקבות חוק הגיור, ושמחה רבה לנו שאנחנו יכולים לפתוח את היום המשמעותי והחשוב הזה בדברים של הרב דייחובסקי. בבקשה.
אז קודם כל שלום לכולם, בוקר טוב, חנוכה שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות, והקדוש ברוך הוא שעשה ניסים עם אבותינו בימים ההם יעשה איתנו גם בזמן הזה ניסים ונפלאות. אנחנו זקוקים לניסים ונפלאות בכל הנושאים ובכל התחומים. אני שמח להיות כאן גם משום שתלמידים שלא ראיתי אותם כבר, כמה זה מדובר? 20-50 שנה? ואולי יותר מזה. ונפגשתי איתם כאן, ובוודאי חלק מן הוותיקים מוכרים לי יותר, הפחות ותיקים מוכרים פחות. כבוד ראש הישיבה ותלמידים יקרים, הוגבלתי בנושא הזה לדבר על היסודות ההלכתיים של הגיור. אמנם עסקתי בתקופה האחרונה שישבתי בבית הדין הגדול בנושא המפורסם של ביטול גיור למפרע, אבל לא בזה אני רוצה לעסוק. אולי אני אזכיר את הדברים, אבל בעיקר היסודות ההלכתיים של גיור, וכולנו יודעים ומכירים את הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה. כשהרמב״ם מתחיל את סדר הגיור, פרק י"ג המפורסם, פרק י"ד, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית: במילה וטבילה וקורבן. הרמב״ם מפרט: מילה הייתה במצרים, טבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, וכן לדורות, וזו הלכה דלת, וזאת ההלכה המשמעותית לגבינו. כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קורבן, ואם נקבה היא, טבילה וקורבן. ופה הרמב״ם מפרט מהו הקורבן: ובזמן הזה שאין קורבן צריך מילה וטבילה, וכשיבנה בית המקדש, אנחנו קרובים כאן למקום המקדש, יביא קורבנו. הנה מזכיר כאן הרמב״ם שני דברים: מילה וטבילה. על קורבן אין לנו מה לדבר, משום שלצערנו זה לא אקטואלי. והרמב״ם מזכיר גם בהבלעה קבלת מצוות. אני לא רוצה להתחיל בקבלת מצוות, שזה הנושא אולי המשמעותי ביותר מבחינת דיני גיור בימינו, אלא דווקא בדברים היותר פשוטים: מילה וטבילה. הטבילה עלתה לכותרות בשבועות האחרונים, על בעיקר כשמדובר בטבילת נשים לשם גיור, והשאלה הייתה למה או האם צריכים הדיינים להיות נוכחים בשעה שהגיורת טובלת. ואני רוצה להתחיל בנושא הזה ולראות את המקורות ההלכתיים הנוגעים לטבילה. הדברים בחלקם נמצאים בספר שהוצאתי כעת. אני אשאיר את הספר, בעצם שני ספרים, כאן בישיבה. אמרתי לראש הישיבה שבעזרת השם, אם יוכל לשלוח אליי שליח, אני אמסור ספר נוסף. אבל קודם כל נתחיל בעניין הזה של בית הדין בטבילה. אז יבמות זו גם מסכת שבדף היומי, ולמדו את זה לא כל כך מזמן. אז הנה נראה דף מ"א עמוד ב'. אני מניח שלומדי הדף היומי שמו לב לזה, וגם אלו שאינם לומדים מכירים את הסוגיות האלו. הנה כך כתוב: עבדי דרבי חייא בר עמי, אטבלה להאי עובדת כוכבים לשם אינטתה, הטביל אותה לשם אישה. אמר רב יוסף: יחיל נא להכשורי בה ובברתה, להכשיר אותה ואת הבת שלה. בה כדרווסי דאמר רווסי, מי לא טבלה לנידותה. רש"י אומר במקום, יש פה שני פירושים ברש"י, בכל אופן רש"י אומר: אלמא טבילת נידה סלקה לה לשום גאות. ורש"י אומר בהמשך, כי הוא גם כן מביא את הדברים. ועוד מספרת הגמרא: ההוא דאבוקרו לי בר ארמיתא, קראו לו בן ארמית. אמר אבסי, מי לא טבלה לניד, אמר רב יהושע בן לוי, מי לא טבע לקריו. ובוודאי גם כן טבל. היא טבלה, הוא טבל, כל אחד ואחד טבל בשביל הסיבות הפרטיות שלו, והטבילות הללו עולות לשם גירות. רש"י אומר, ואותה טבילה עולה לה לטבילת גירות, וכן מי לא טבע, מי שלא טבע לקריו, אותו דבר. תוספות במקום שואלים, מי לא טבלה לנידותה? תימא דאמר לקמן דגר צריך שלושה דמשפט כתיב בי, ואפילו למאן דאמר ברי סנהדרין דבר תורה חד נמי כשר. מכל מקום, אין דרך נשים להביא איש עמהם בשעת טבילה, ואישה הרי אינה ראויה לדון. אם כן, מים בית דין בטבילת אישה לנידותה, בטבילת איש לקריו? ויש לומר, עונים התוספות, אי דבאינן שלושה, היינו לקבלת המצוות, אבל לא לטבילה. אף על גב דאמרינן לקמן דשני תלמידי חכמים עומדים מבחוץ, היינו לכתחילה דעדיף תפי. זה פירוש אחד. ויש מפרשים מביאים התוספות, דכיוון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדים שם דמי. זאת אומרת, הענן סדי מהווה במקום בידין, לא, זאת אומרת, לא רק במקום עדים, אלא גם במקום דיינים. תוספות שואלים פה עוד שאלה על טבילה בלילה, הרי טבילת נידה היא בלילה, ואמרי שהם מטבילים גר בלילה. אז אומרים התוספות שזה רק מדרבנן. על כל פנים, הנה יש לנו כאן את הבעיה בטבילה, בידין בשעת טבילה. כאשר מן הגמרא נראה שאפשר בלי בידין, תוספות שואלים הרי צריך בידין, ועונים שמה שצריך זה לקבלת מצוות ולא לטבילה, אבל לכתחילה עדיף תפי שיהיו שניים. שניים זה לא בדיוק שניים, הגמרא אומרת על מה שכתוב ששני תלמידי חכמים עומדים על גביו, שואלת הגמרא, ואמר רבי, אמר רבי יוחנן, גר צריך שלושה? אז אמר רבי יוחנן לתנא, תני שלושה. אז זה לא שניים אלא שלושה. תוספות רק הביאו את תחילת הדברים, אבל אין הבדל מעשי בין שניים לשלושה. הנוהג בבתי הדין אכן הוא כך, הדיינים עומדים בשעת טבילה. כך בכדי לתקן את הדברים, אז היות ואני עצמי התבלתי גיירים וגיירות לא אחת ולא שתיים, הדיינים נכנסים רק לאחר שהאישה כבר נמצאת בתוך המים, מכוסה בחלוק כבד, היינו קוראים לזה חלוק ברזנט, זאת אומרת מבד נוקשה שלא נדבק לגוף, ורק ראשה יוצא מן המים. היינו מבקשים שתקבל מצוות כשהיא כולה בתוך המים, רק ראשה בחוץ, מבקשים שתוריד את הראש ותדבול, והיינו יוצאים. את כניסתה למים, את יציאתה מן המים, לא היינו נוכחים. זה היה המנהג. הנה בשולחן ערוך, בשולחן ערוך יורה דעה, נראה את הדברים גם כן. אני מניח שגם הסימן הזה מוכר לכם, אז זה בריש סמכת, זה הסימן של הלכות גירות. בסעיף ג' כתוב, כל ענייני הגר בין להודיעו המצוות לקבלם, בין המילה ובין הטבילה, צריך שיהיו בשלושה הקשרים לדון וביום. מי הוא? אומרים התוספות דווקא, אומר השולחן ערוך, דווקא לכתחילה. אבל בדיעבד, אם לא מלאו טבל אלא בפני שניים, הרמה מוסיף או קרובים, והשך מתקן שמה שכתוב בפני שניים זה אפילו בפני אחד, ובלילה, אפילו לא טבל לשם גירות, אלא איש שטבל לקריו ואישה שטבלה לנידתה, אב וגר, הוא מותר בישראלית, חוץ מקבלת המצוות, ועל זה נדבר לחוד, שמעכבת עם עינה ביום ובשלושה. ולריף ולרמב״ם, אפילו בדיעבד שטבל או מל בפני שניים או בלילה, מעכב ואסור בישראלית, אבל זה גם המעכב של הריף והרמב״ם, זה לא מעכב באופן מוחלט. אבל אם נשא ישראלית והוליד ממנה בן, לא פסלין עלי. זאת אומרת, יש כאן שלוש מדרגות. יש לכתחילה, לכתחילה צריך שיהיו נוכחים, יש לכתחילה ובדיעבד, ויש את העניין של לפסול את הבן שנולד ממנו, לא פסלין עלי. מתוך, בלי להיכנס לנושא של קבלת מצוות, אבל מתוך דברי השולחן ערוך נראה שבתבילת גיירים לכתחילה צריך שיהיה בית דין נוכח. נכון בדיעבד אפשר בלי בית דין, נכון בדיעבד לדעת הריף והרמב״ם לא פוסלים את הילד שנולד, אבל אם זה לא היה בפני בית דין, לא מתירים לו להינשא, לא עולה להינשא לישראל או לישראלית. זאת ההלכה, וזאת הלכה ברורה שאין בה ויכוח. הנה נבוא ונבדוק את הצעקה שקמה מסביב לנושא של טבילה בפני בית דין. אז קודם כל, כפי שהקדמתי לכם, זה לא נורא בכלל, משום שבית הדין נמצא רק כאשר האישה בתוך המים, לא כשהיא נכנסת, לא כשהיא יוצאת, ורק כאשר ראשה בלבד נמצא מחוץ למים, כל גופה שמכוסה בחלוק כבד נמצא בתוך המים. סך הכל, גם כשמדובר באישה צנועה, זה אומנם לא מעמד שאישה צנועה רגילה תסכים להיות בו בפני גברים, אבל אם נזכור שמדובר בגויה שמתגיירת, אז אותה גויה בוודאי התחנכה בחברה מעורבת, והלכה בוודאי לים מעורב ולבריכה מעורבת, והייתה לבושה הרבה פחות מאשר חלוק כבד, ואף אחד בעולם הגדול לא רואה פסול במה שנשים וגברים לא רק נמצאים יחד, אלא רוחצים יחד בבריכות מעורבות, בים מעורב ועוד ועוד, ואין פוצה פה ומצפצף, וברחובות של הערים הגדולות, גם בארץ ישראל, אבל חוץ לארץ בוודאי, אנשים ונשים הולכים בלבוש שאינו צנוע, ואף אחד לא מדבר על זה. סך הכל מדובר פה במעמד שאינני רואה מדוע הוא פוגע בכבודה של האישה, ומדוע הוא גורם לאיזה שהם דברים שהם פגיעה בכבודה או במעמדה או בגופה של האישה. זה הרב ישראל רוזן, נכון? ובוא תתקדם, זה נושאים שאתה עסקת בהם. בסדר, בסדר. כן, אני הקדמתי את הנושא של טבילה, היות והנושאים האלו עסקנו גם יחד וגם התקוטטנו בדברים האלו לא פעם, אז אני התחלתי בטבילה, האם טבילה צריכה להיות בפני בית דין. הזכרתי את דברי הגמרא, מי לא טבל לקריו, מי לא טבלה לנידתה. הזכרתי את דברי התוספות, שזה בדיעבד ולא לכתחילה. הזכרתי את ההלכה בשולחן ערוך, לכתחילה צריך שיהיו שלושה בכל החלקים של הגיור, בדיעבד אם התבילה לא הייתה בפני שלושה היא קשרה. הזכרתי את דעת הריף והרמב״ם שגם בדיעבד זה לא טוב, אבל הילד שנולד אינו נפסל. ואמרתי מתוך הפרקטיקה שידועה לי ולך באותה מידה, אנחנו לא נכנסים עד אשר האישה נמצאת במים עטופה בחלוק כבד, היינו קוראים לזה חלוק ברזנט קראנו לזה, ואז היינו מבקשים שתקבל על עצמה עול מצוות וטובלת ויוצאים, כך שכל מה שהיינו זה סך הכל לראות גולגולת שצפה על פני המים כפי שכתוב בפרקי אבות. לא מעבר לזה לא יכולנו לראות דבר ולא רצינו לראות דבר ולא ראינו דבר, גולגולת שצפה על פני המים, פשוט לא יותר מזה. אז זה החלק הראשון של גיור, תבילה שעורר עכשיו רעש גדול, וחברי כנסת וחברות כנסת ביקשו להורות הלכה בדברים האלו ולתקן תקנות, אבל מה לעשות, לנו יש את הסדר בשולחן ערוך, ובוודאי שבתי דין לא ירצו לעשות גיור שיועיל רק בדיעבד, ולדעת הריף והרמב״ם אפילו בדיעבד יש בעיה, הקבלת שנולד לא נפסל, אז לכן אינני רואה פה מקום לבעיה. אם נלך צעד נוסף, והצעד הזה מילה, אמרנו מילה, תבילה, מילה וקבלת מצוות, את קבלת המצוות נשאיר לרגע, מילה. לכאורה מילה זה הדבר הפשוט ביותר, כולנו יודעים שגר זקוק לעבור מילה, ואם נראה את זה בשולחן ערוך, ההלכה הראשונה, הסעיף הראשון ברייס המחת, גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה, ואם מל כשהיה עובד כוכבים או שנולד מעול צריך להטיף ממנו דם ברית. אז זה סדר ברור בדברים הללו, לא ראיתי מי שמפקפק בדבר הזה ומבקש לקבל לגירות מי שאינו נימול. בעצם לא הייתי צריך לעסוק בדבר הזה בכלל, אבל עסקתי בזה במסגרת פסק דין, דיברתי על כך בדרך עם הרב טובול שנסע איתי כאן, פסק דין שכתבתי נדמה לי בשנה הראשונה שהייתי דיין, זה היה בשנת תבשין למדבר, מדובר על 39 שנים לאחור, והנושא היה חרשת אילמת שבא להתגייר, והשאלה הייתה האם ניתן לקבל אותה לגיור, משום שמילה היא כמובן לא צריכה, תבילה לא הייתה בעיה, אף אחד אז לא חלם להעלות את הדברים שמעלים היום, הנושא היה קבלת מצוות. וכאן נכנסתי לעניין של המרכיבים השונים במעשה הגיור. מה קורה עם קבלת מצוות, ומה קורה פה בעניין, הנה דבר מעניין שמתחבר למילה. הטור והשולחן ערוך בתחילת סימן ריש סמכת מדברים על מצב שאינו יכול למול, מה שנקרא בסעיף הראשון, ואם נחרט תגיד, זאת אומרת אין לו עבר של מילה, אומר השולחן ערוך אין מילתו מעכבת מלהתגייר, וסגילי בתבילה. הרמה מביא כאן, זה על טבל קודם שמל, בכל אופן הטוב השולחן ארוך אומרים את זה. השאלה פה, אם אפשר לקבל טור, טור יורה דעה. טור מביא דעה, גר שבא להתגייר אינו גר עד שימול ויתבול, היה נימול, כתב רבינו חננאל שאין לו תקנה. בית יוסף מביא שזו גם דעת הרן, והוא כותב שהרמב"ן הקשה עליו, והוא מזכיר פה, הבח במקום מזכיר, הטעמו דלואה וגר אלא במילה ותבילה ממש כאבותינו, וזהו שלא הזכירו באותם סוגיות הטפת דם ברית. ועד דמש בפרק רבי אליעזר במילה ופרק הערל דמענה הטפת דם ברית בגר, היינו בגר שנולד כשהוא מעול דעה וכמו אישה, אבל נולד כשהוא ערל ונימול בגויותו, כיוון שהיה אפשר לו קודם להיכנס לברית במילה ולא נכנס, שוב אין לו תקנה, ואינו דומה לאישה, תאין דנים אפשר משאי אפשר. אז הנה ויכוח בנושא הזה, אם כי הוא מביא את הדעה האחרת, שאפשר, שבנולד מעול יש לו תקנה על דעת הפת דם ברית. על כל פנים, ויכוח בנושא של מילה, עד כמה מילה חיונית בתהליך הגיור, והאם אפשר להחליף מילה בהטפת דם ברית. אבל יש פה דבר מעניין, אני מצאתי בשאלות ותשובות מלמד להועיל. מלמד להועיל הוא היה אחד המקילים הגדולים ביותר בנושא של גיור, הרב דוד צבי אופמן מגרמניה, יש על שמו כמה וכמה דוד צבי אופמן כאן בארץ ישראל, אבל זה הרב דוד צבי אופמן המקורי בשאלות ותשובות מלמד להועיל, יורה דעה סימן פיוו, והוא דן על מי שלא יכול למול מחמת סכנה, האם יכול להתגייר. והוא כותב, הוריתי שאין לקבל גר שאי אפשר לאימול מחמת שיהיה על ידי זה בסכנת נפשות. ועיין בספר עוד ברית להלכות גירים לרב רבי שמעון זירן שנסתפק בזה. אז הנה הוא הורה, למרות שהוא היקל מאוד בנושאים של גיור, הוא הורה לא לקבל גר שלא יכול למול מחמת סכנת נפשות, נגיד חולה המופיליה או משהו כזה. והוא מביא שבספר שרידי, זה אני מביא, בספר שרידי אש, בחלק ב' סימן קב' קג', מביא תשובה של רב חיים עוזר גרוג'ינסקי, בעל אחיעזר, שגם כן הורה שלא לקבל. אז הנה מילה, עד כמה היא חיונית בתהליך הגיור, ועד כמה אי אפשר בלעדיה, ראינו שזו שאלה. שאלה לגבי מי שנכרה תגיד ואין לו אפשרות טכנית לעבור מילה, ושאלה לגבי מי שלא נכרה תגיד אבל לא יכול למול מחמת סכנה, האם יש אפשרות לגייר אותו ובזה ראינו שלא. אז בעצם את שני החלקים הפחות בעייתיים של גיור יכולנו כאן לראות, גם תבילה וגם מילה. הבעיות ההלכתיות כאן לא כבדות מדי. נשאר החלק הגדול הבעייתי, קבלת מצוות. עד כמה קבלת מצוות מהווה מרכיב חיוני בגיור שאי אפשר בלעדיו. אז קודם כל צריך לדעת שאין דבר בלי מחלוקת. בכל נושא יש מחלוקת, גם בעניין של קבלת מצוות יש ויכוח. האם קבלת מצוות מעכבת באופן מוחלט, ואיזו קבלת מצוות מעכבת? האם קבלת מצוות שבפה ושבלב, או די בקבלת מצוות שבפה ולא שבלב? כל הדברים האלו הם לא דברים פשוטים. הנושא מתחיל ממסכת כתובות, הסוגיה הידועה דף י' א' עמוד א', גר קטן מטבילים אותו על דעת בידי. בשיטה המקובצת שם במקום שואל מקשה הריטב"א איך מטבילים אותו, והגר באלמה באינן שיודיעו קלות וחמורות. ותרץ הריטב"א דעהו למצווה ואינו מעכב. מה, קבלת מצוות זו למצווה ולא לעיכובה, ואחא דלאו בר הודאהו אינו מעכב. ועוד הוא מביא משיטה ישנה, בשיטה מקובצת, גר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין, ואף על גב דצריך קבלה אנא מילה איכא דאפשר, אבל בקטן לא אפשר. השולחן ערוך הוא גם מפרש כך בדעת הרמב״ם, כותב במפורש שקבלת מצוות זה הדבר העיקרי. הנה שוב נחזור לראי סמכת סעיף ג', כל ענייני הגר בין להודיעו המצוות לקבלם, בין המילה בין התבילה, צריך שיהיו בשלושה הקשרים לדון וביום. מי הוא דווקא לכתחילה? אבל בדיעבד אם לומר לא תווה אלא בפני שניים, וראינו שהשח אומר גם בפני אחד, ובעצם גם בפני אף אחד, אפילו לא תווה לשם גירות אלא איש לקריו ואישה ללידתה אב וגר, חוץ מקבלת המצוות שמעכבת אם אינה ביום ובשלושה. אז ראינו שהתוספות אומרים שקבלת המצוות, על זה כתוב משפט ואי אפשר בלי זה. התז מביא במקום חוץ מקבלת המצוות שזהו גוף הדבר והתחלתו, אבל מילה ותבילה אבי כגמר דין דמין התורה אבי אף בלילה. זהו מביא מתוך דברי הראש, הוא רק מוסיף בראש את המושג של גוף הדבר והתחלתו. הדגול מרבבה זה הנודע ביהודה, בגיליון השולחן ערוך אומר אבל בדיעבד, היינו בגר גדול שאצלו קבלת המצוות עיקר, ולכך המילה והתבילה אינו אלא גמר הדבר וסגי בלא שלושה ואפילו בלילה. אבל גר קטן שלא שייך בו קבלת מצוות והתבילה היא העיקר שמטבילים אותו על דעת בית דין, לכולי עלמא צריך להיות ביום ובפני שלושה. בכל מקרה בגדול זה גוף הדבר, ובזה אי אפשר בלי שזה יהיה כראוי בפני שלושה וביום. בקטן אפשר אולי לומר שאצלו קבלת מצוות לא קיימת, ולכן מילה ותבילה זה הדברים העיקריים שבו ולא קבלת מצוות. איך שלא יהיה, אם נתייחס לפסק השולחן ערוך, ואחרי הוויכוח הגדול שהיה לי עם הרב ישראל רוזן ביחס לדעת הרמב״ם בקבלת מצוות, סיכמנו שיד והשולחן ערוך כך כותב, אז לא נתווכח יותר בדעת הרמב״ם בעניין. מה?
ארבע פעמים
והיה לי ויכוח באותם ארבע פעמים שהזכרת, האם הפעמים האלה מה משמעותם. אני לא אכנס לנושא הזה, שאני לא רוצה לבלבל את הציבור. השולחן ערוך אומר, גם כנראה דעת הרמב״ם ייקח, משום שהשולחן ערוך מביא בסוף גם את דברי הרמב״ם על נשות שמשון ושלמה, הוא מביא את הרמב״ם, והגאון, הביאור הגר"א, משייך את זה לרמב״ם, כך שבעצם נשארנו שקבלת מצוות מעכבת. וכאן אני רוצה להיכנס לדברים בצורה יותר רחבה. אז הנה, קבלת המצוות זאת הבעיה הגדולה של גירות בימינו. עד כמה הנושא של קבלת מצוות הוא עקרוני בעניין של גר, עד כדי שאפשר לנו לנסות ולבדוק את הגר בפנים, לראות האם קבלת המצוות שלו היא אמיתית או לא. ואם ראינו לאחר מכן שהוא לא שומר מצוות, האם אפשר לעקור את הגיור למפרע? זאת הייתה בעצם השאלה הגדולה שמסביב לה עסקתי הרבה, בעיקר בתקופה בשנים האחרונות שהייתי בבית הדין הגדול, והוויכוח הזה פרץ החוצה והוציא יותר מדי כנפיים לנושא של ביטול גיור למפרע. אז הנה, קודם כל אני רוצה לציין שהנושא של קבלת מצוות הוא לא נושא כל כך פשוט. אני ציינתי פה לדברים מעניינים של הרב אונטרמן זצ"ל בקובץ תורה שבעל פה, חלק י' ג', והוא אומר דבר מעניין. בתי הדין לגיור היום משתדלים שלא לקבל לגירות אישה נוכריה שנשואה אזרחית לבעל יהודי, כל עוד שהבעל עצמו אינו מקיים מצוות. ההנחה היא שאם הבעל אינו מקיים מצוות, הוא בוודאי אינו מקיים מצוות, עובדה שהוא נשוי לאישה נוכריה, אז זה בוודאי לא מסתדר עם קבלת מצוות. אבל כל עוד שאותו בעל לא יקיים מצוות ואולי יתרחק מן האישה, יגורו בנפרד, לא נותנים אפשרות לאישה להתגייר. כותב הרב אונטרמן כך: בוודאי שאנו מחויבים לחוס על שלימותה של המשפחה ולהסתכל במצבה מתוך השקפת התורה הקדושה בלי חששנות חסרת יסוד, וכמו שראינו בהרבה מקרים שהבעל לצערנו מחלל שבת ואשתו היהודייה שומרת ומקיימת הכל בקפדנות ואינה נגררת אחריו. אני זוכר, הייתי פעם בטיול באחת מארצות צפון אירופה, הייתה שם אישה חבושה שביס עד אמצע המצח עם בעל חילוני שנלווה אליה. הוויכוח ביניהם היה לגבי המפתח בשבת כשהם יצאו החוצה. היא דרשה להשאיר את המפתח בקבלה בכדי שאפשר ילד, והוא אומר לא, אני השבס גוי, גוי של שבת שלך, אני לוקח את המפתח. התווכחו ביניהם, בסופו של דבר הוא ניצח בוויכוח. לטיול הם יצאו יחד, אני חקרתי אותה, איך אתם מסתדרים ביניכם? זאת אומרת, בדברים ההלכתיים שבינינו אנחנו מסתדרים, הדברים שאינם בינינו, הוא עושה מה שהוא רוצה, אינני יכולה לשנות אותו, אבל הוא אדם טוב, יש לי ילדים ממנו, אנחנו מסתדרים. אז כשאני ראיתי את הדבר הזה, נזכרתי באותו קטע של הרב אונטרמן ואמרתי, הנה דוגמה, היא מקפידה בקיום מצוות, למה היא התחתנה עם אדם כזה? וויכוח אחר, התחתנה איתו. אבל יש דברים כאלו שאישה שומרת מצוות מתחתנת עם בעל שאינו שומר מצוות, ברבות השנים אולי הוא משתנה במשהו, אולי גם היא משתנה במשהו, זה בהחלט. אבל אומר הרב אונטרמן, בדבר הזה, במקרים שהבעל לצערנו מחלל שבת ואשתו היהודיה שומרת וקיימת הכל בקפדנות ואינה נגררת אחריו, כן אפשרי גם בגיורת, ואין לעשות אשרה על ידי קל וחומר פריחה. מהו הקל וחומר שעושים הדיינים? מה הבעל שהוא יהודי מבטן ומלידה אינו מקיים מצוות, על אחת כמה וכמה האישה שאינה יהודיה ורוצה להתגייר, וגיור משמעותו קבלת מצוות, ודאי שהיא לא תהיה יותר טובה ממנו. אומר הרב אונטרמן, זה קל וחומר פריחה, עובדות בשטח כפי שהוא ראה, גם כפי שאני ראיתי, שגם במקרים מן הסוג הזה יש מצבים שבהם האישה נשארת שומרת מצוות למרות שהבעל אינו שומר מצוות, והעובדה שהוא לא שומר מצוות בוודאי לא מקילה עליה מצד אחד, אבל מצד שני גם לא הופכת את הגיור שלה להיות בלתי אפשרי. את המים פה שכחתי. יש פה קטע, אני הזכרתי קודם את המלמד להועיל, הרב דוד צבי אופמן, קטע שאני לא מסכים איתו, אבל הוא אומר את זה, ולפחות להביא את זה ראוי להביא. והוא דן בחלק ג' סימן ח', אם ניתן לגייר נוכרית שנישאה לכהן בנישואים אזרחיים. זה הסיפור שהיה בזמנו עם, איך קראו לה? עם הרב גורן זה היה... איך? זה אלן ויידמן. אתה היית בחור צעיר, אתה לא זוכר, אבל אני כן זוכר את זה. אלן ויידמן היה הסיפור, אם אפשר. אז כותב המלמד להועיל, מצד אחד בנישואי נוכרית יש איסור דאורייתא וחייב קראת, מצד שני בכהן שנשא גיורת זה איסור לאו. הוא כמובן מתכוון להמשיך איתה, וכידוע כהן וגיורת זה לא הולך ביחד. בכדי להציל אותו מאיסור חמור, בוודאי טוב שיגיירו את הנוכרית. שואל המלמד להועיל, איך אפשר לגייר? הרי היא לא מקבלת על עצמה את איסור גיורת לכהן. ועל זה הוא כותב, באמת אם אומרת בפירוש שאינה רוצה לקבל מצווה זו, אסור לקבלה. אבל בנידון דידן, הרי אינה אומרת כן בפירוש. ואם כן, אף דאנו יודעים שתעבור על איסור זה, מכל מקום בשביל תקנת הכהן ובשביל תקנת זרעו, מקבלים אותה. חידוש. וגם יש לומר, דווקא אם מקבלים את הגר משום תקנה דידי, צריכים לומר לו, או תקבל את כל התורה כולה או תישאר נוכרי. אבל אם מגיירים אותה משום תקנת דישראל, תקנתו של בעלה הכהן, מוטב שתתגייר ולא יופסד זרע ישראל ולא יתחייב ישראל קראת על ידה. תשאלו מה? האם הגירות לא תופסת? אז בין כך יהיה פה קראת על ידה. תשובתו, אכן הגירות תופסת. אמרתי שהגישה של המלמד להועיל היא מאוד מרחיקת לכת. נכון, ובחלק הראשון, בחלק הראשון, כשהאחי עזר יש לו את החידוש, אני זוכר בזמנו, כשבאתי לבקר את הרב אונטרמן, לאחר שהיה רב ראשי לישראל. הוא גר ברחוב קרן היסוד שם, ליד בית כנסת הגדול. אז לא היה בית כנסת הגדול בכלל. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? עוד מעט ייפול מסך הברזל. אף אחד לא חשב על האפשרות הזאת שפתאום שערי רוסיה ייפתחו ומאות אלפי יהודים וגם לא יהודים יגיעו משם. אומר, איך אנחנו מכינים את עצמנו מבחינה הלכתית בכדי לקבל את אלו שכבר 70 שנה ומעלה לא יודעים צורת אות יהודית, נשואים גויים ויהודים, גויות ויהודים, הכל בכל, יגיעו משפחות מעורבות, מה נעשה? קבלת מצוות, הם התחנכו במשך כל השנים האלו לאנטי מצוות. הרי הדת הייתה אסורה ברוסיה, כפי שאנחנו יודעים, במשך כל השנים הארוכות הללו. ואז הוא אומר, אני אראה לך את האחי עזר. הוא מוציא את האחי עזר בחלק ג' דומני סימן יוטט האחי עזר שם, אני לא זוכר בדיוק. בכל אופן, האחי עזר אומר שהעניין של קבלת מצוות שמעכב זה אם המתגייר או המתגיירת אומרים אנחנו לא רוצים לקבל מצוות, אבל אם אומרים אנחנו רוצים אבל אנחנו לא יודעים אם נעמוד בזה, אם זה יהיה אפשרי או לא, זה לא נקרא, או נאמר, זאת לא מניעה בקבלת המצוות. זה מה שהוא אומר האחי עזר בנושא. נכון, זה חידוש, זה חידוש גדול. יש את זה גם במלמד להועיל, אבל החידוש היותר גדול בו, וזה בתוספת שהוא מוסיף כאן, שאם מקבלים את הגר משום תקנה דידי, זאת אומרת שרוצים שהוא יתגייר, אז צריכים לומר לו או תקבל את התורה כולה או תישאר נוכרי. אבל אם מגיירים אותה משום תקנת דישראל, זאת אומרת לא בשבילה, אבל מה לעשות, יש פה יהודי שנמצא איתה ורוצה להמשיך להיות איתה, במקרה כזה גם אם היא לא מקבלת את המצוות, מוטב שתתגייר ולא יופסד זרע ישראל, זה מזכיר את הרב אמסלם בעצם, ולא יתחייב ישראל קראת על ידה. אז אל תזלזלו ברב אמסלם, למרות שהתקיפו אותו בצורה חריפה ביותר, אבל זה עניין בפני עצמו. זרע ישראל, זה יש במלמד להועיל את החידוש הגדול שהוא אומר. וכפי שאמרתי, אני עצמי לא הייתי פוסק כך. בכל אופן, המלמד להועיל היה פוסק גדול, בוודאי בתקופה ההיא, ליהדות גרמניה, והוא היה מורה הלכה מן הגדולים באותה תקופה לעידה שלו. נלך עוד. אני ציינתי, ובזה היו לי גם ויכוחים לא מעטים, את הנושא של קבלת מצוות כפי שמופיע ברמב״ם וכפי שנראה מדברי חז"ל. הנה הרמב״ם מציין שבשלושה דברים יחסו ישראל לברית, במילה, תבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים, תבילה הייתה במדבר, וכן לדורות כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה ותבילה והסרצת קורבן. מתבסס הרמב״ם על קבלת, על תהליך הגיור הקולקטיבי שעבר עם ישראל בשעה שנכנסו לברית. לברית הכוונה במעמד הר סיני. אז מילה הייתה במצרים, תבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, כל הדברים האלו, זו הייתה גירות קולקטיבית של עם ישראל, וכן לדורות, גם לדורות הדבר הזה הוא כך. והנה מה קרה עם הגירות הקולקטיבית של עם ישראל במעמד הר סיני. פה הבאתי דברים קשים. במדרש כתוב, אמרו לי לא מביאים ראיה ממדרשים, אבל זה לא מדרש אחד, זה כמה מדרשים, וגם גדולי הפוסקים עסקו בזה. בשמות רבה כתוב, פרשה מבית, שרו מהר מן הדרך, ומדובר על העגל. רבי מאיר אומר, אף לא יום אחד היה, אלא היו עומדים בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע, וליבם היה מכוון לעבודה זרה, שנאמר ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום יחפר עוון. פסוק בתהילים פרק ה-ח. אז אומר רבי מאיר שלמרות שאמרו נעשה ונשמע, ליבם לא היה עמם. הבאתי גם ילקוט דברים רבה כתוב פרשת דזיין. אמר רבי מאיר, מי גדול, הגנב או הנגנב? הווי אומר, הנגנב גדול, שהוא יודע שהוא נגנב ושותק. כך כתיב, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו. והוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להם, ליראה אותי כל הימים. אז הנה כביכול הקדוש ברוך הוא, שהוא נגנב, שותק. הבאתי גם בילקוט שמעוני, מצינו בילקוט שמעוני בתהילים רמז תו תו כף, כתוב מצינו, כשהיו ישראל עומדים על הר סיני ביקשו לגנוב דעת עליון, שנאמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כביכול אמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם, שלא תאמר אין הכל גלוי לפניו, תלמוד לומר ויפתו בפיהם, ואף על פי כן והוא רחום יחפר עוון. אלו דברים מבעילים שקשה מאוד להבין אותם במושגים שלנו על נעשה ונשמע. אנחנו רואים את זה כשיא השיאים של קבלת התורה. אנחנו יודעים שבסופו של דבר הרי הדר קיבלו בימי אחשוורוש, משום שקבלת התורה הראשונה הייתה מאונס, הייתה בכפייה, ולא הייתה כך. אני ציינתי פה לכמה מקורות. ציינתי לדברי הרב קוק זצ"ל בדעת כהן סימן קוף נון ג'. הרב קוק אגב היה מחמיר בגירות, לא מן המקילים. אבל יש לו פה קטע שציינתי. מדובר על בחור שהתגייר ואינו שומר מצוות כלל, ורצו רבני קהיר לבטל את הגיור ולהתיר את האישה בלא גט. כותב הרב קוק, חלילה לבטל גיור בגלל דברים שבלב. והוא כותב, ותמיעני מאוד שרוצים כבוד תורתם לחדש, ובאינן בגר דווקא שמירת מצוות. השתקע הדבר. ופשיטה דבסתם מחזקינן לי לגר תכף כשמל וטבל וקיבל המצוות בפיו, ואיננו אחראים לדברים שבלב. אבל הקטע הבא הוא יותר, וגם סליחה אני מתנצל. טוב, תנו לזה לנגן. טוב, אז אני השם לא דאגתי לסגור את הטלפון לפניך. וגם באבותינו, כותב הרב קוק, תתן לי לסגור את ה... אתה יודע איך לסגור מכשירים, בסדר. וגם באבותינו קרא כתיב, ויפתו בפיהם, ואמרו במדרשים שהליבם פונה לעבודה זרה, ופסל מיכה היה עמם. פסל מיכה. ומכל מקום, כמה שקיבלו בפה, נגמרה הגירות. חידוש גדול מאוד. גם כשמדובר כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין פועלים לפי הכלל שדברים שבלב אינם דברים. ולמרות שזה היה ויפתו בפיהם, והקדוש ברוך הוא בוודאי ידע מזה, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, זו הייתה קבלת מצוות. והבאתי גם דברים האדמור מקלויזנבורג זצ"ל. אני לא יודע אם אתם ודאי לא הכרתם אותו, אבל הוא היה גדול בתורה, גדול ממש. מעבר לגדלות שלו כאדמור, היה גדול בתורה. אני עוד זכיתי שאת השבע ברכות האחרון בחתונה אצלי הוא עשה אצלו בבית על השולחן, לא בזכותי, בזכות אשתי שניהלה שם את בית הספר. וגם דיברתי איתו ושמעתי ממנו הרבה מאוד דברים בכל מיני נושאים. בכל אופן, בספרים שלו שנקראים בשם דברי יציב, כך זה נקרא, לא יודע אם הספרים נמצאים פה בישיבה או לא, בכל אופן הוא כותב כך. התחילו, הנושא היה בעניין הקוטים שהתגיירו והמשיכו ואת אלוהיהם היו עובדים, אז הוא מביא מהרד"ק שכותב שהכהן עצמו שגייר אותם עוד הורה להם שאף על פי שהם עובדים לאלוהיהם יהיה ליבם להשם, ובכי גבנה לא אמרינן שהדיבור מבטל מחשבה ואז תהיה בטרי. ומה שליבו, כן, ורק הוא אומר אם המעשה בשעת קבלה סותר לקבלה בפה, רק מה בבחינת תובל ושרץ בידו, לא אוה קבלה כלל. אבל בלאו הכי אמרינן שבקבלה בפה טליה, ומה שליבו בל אימו אינו סותר לדיבורו, וגר גמור אוה בדיני ישראל מכוח קבלתו בפה. אז הוא שואל מה היה עם פסל מיכה היה עמם. הוא אומר הפסל היה איתם כעתיקות, לא כעבודה זרה, ולכן הם לא עבדו לו, הם רק החזיקו בו, ולכן הפסל הזה לא היה נחשב מעשה שסותר את המחשבה. אבל עצם הדבר שליבם לא היה בל עמם לא גורם שקבלת המצוות לא תהיה קבלה. אני מביא את הדברים האלה במיוחד משום שאלו דברים שהולכים לקצה השני ממש, והמשמעות של הדברים האלה היא שבעצם קבלת מצוות משמעותה כמו כל אמירה בהלכות קניינים. יש לנו את ההלכה בדיני קניינים שדברים שבלב אינם דברים, גם כאן מה לעשות, האדם יראה לעיניים, ובית הדין לא יכול לדעת מה יש בליבו. אם בית הדין רואה שבליבו פנימה הוא לא רוצה לקבל, לא יקבלו אותו. אבל אם בית הדין לא רואה מה שבליבו פנימה, ושאנחנו מתוך השערות ננסה להבין מה היה בליבו, ועל יסוד זה לומר שקבלת המצוות אינה קבלה, לא נראה כך מדברי המדרשים שציינתי ומדברי הפסוק בספר תהילים, ויפטור בפיהם ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו, ומכל סדר קבלת המצוות. נכון, אני יודע שזו דרך קיצונית למדי, ובתי הדין לגיור היום לא ילכו בזה, גם אני עצמי לא, אני חייב לומר. אילו אני הייתי בזמן קבלת התורה בסיני והיו באים, הייתי יושב אז נגיד בבית הדין הגדול, לא מאמין שהיו מתנים לי לשבת, אבל בהנחה שהייתי יושב, והיו באים ושואלים אותי, רבותיי, יש פה בעיה עם גירות של עם ישראל. אגב, אם הייתה בעיה גם עם הגירות שלי הייתה בעיה, למה גם אני הייתי בהר סיני, אז לא הייתי יכול לדון, הייתי גוי, אבל זה כבר פלפול מסוג אחר. בהנחה שאני הייתי גר גמור והם לא היו גרים, והיו באים ושואלים אותי מה עם הגירות הזאת, תאמינו לי שהייתה לי בעיה. לא הייתי אומר בקלות כזאת והוא רחום ירפא רבון. לא, מה פתאום, פסל מיכה היה עמם, ליבה מכוון לעבודה זרה. יש לי עדות של הקדוש ברוך הוא, מי צריך עדות יותר טובה מזה? ובפרט נלך מאוחר יותר, רבי מאיר מעיד על זה, דוד המלך מעיד על זה בתהילים, צריך עדים יותר כשרים, יותר טובים. מה נעל, מה לעשות? והייתי מתקשה בעניין. למזלי לא ישבתי אז, גם לא שאלו אותי, לכן כולנו גירים. אבל אם לא נקבל את הדבר הזה, באמת התוצאה תהיה שלקבלת מצוות, כאשר בית הדין לפי ראות עיניו בשעת מעשה רואה את קבלת המצוות אמיתית, גם אם אחר כך מתברר שאותו אדם עבד עבודה זרה, וזה הסיפור של נשות שלמה ושמשון, שאני לא רוצה להביא בפניכם, ודאי ראיתם ברמב״ם את כל הסיפור שהרמב״ם אומר הוכיח סופם על תחילתם, והרמב״ם אומר נגלה סודם, כל הדברים האלה שנראה לכאורה שבעצם קבלת המצוות שלהם של נשות שלמה ושמשון לא הייתה אמיתית. אף על פי כן לא שלמה גירש את אשתו ולא שמשון גירש את דלילה. טוב, אז מישהו אמר לי, אם שלמה היה מגרש את אשתו, היה משבר דיפלומטי בין ישראל למצרים. נו, אז משבר דיפלומטי זאת לא בסיבה למה להחזיק אישה שאינה ראויה. אם שלמה המלך היה שואל אותי מה לעשות, הייתי אומר, יש לך 1,000 נשים, אתה צריך את האישה הזאת. היא לא חסרה לך בדיוק. בכל אופן, זה מה שהיה. למרות שנשות שלמה ושמשון עבדו עבודה זרה, ציינתי את הרמב״ם בדברים האלה, שהרמב״ם כותר כתרים גם לשלמה וגם לשמשון, במילים מאוד מאוד מיוחדות. אני תמיד מציין, הרמב״ם בפרק י"ג איסורי ביאה הלכה י"ד, אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידידיה, נשאו נשים נוקיות בגויותם, אלא כך הדבר, פה הרמב״ם מציין, שהם התגיירו בפני אדיוטות, והדבר ידוע שלא חזרו אלא בשביל דבר ולא על פי בית דין גיירו, וחשבה מה כתוב כאילו הם גויות ובייסורם עומדים, והוכיח סופם על תחילתם. ובכל אופן אומר הרמב״ם שלמרות שחזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כי ישראל משומד שקידושיו קידושים, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהם, ואף על פי שנגלה סודה. אם נסכם את הדברים, ואני חושב שכבר עברתי, עברת, היית צריך להזכיר לי. אני פשוט לא... או שתעמיד את שעון שם, שאפשר יהיה לראות ולא אצטרך. בכל אופן, שמשון ושלמה קיימו נשותיהם למרות שנגלה סודם. והרמב״ם נותן להם כתרים, שמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידידיה. למה הרמב״ם נותן להם את התארים הללו? מה, הרמב״ם זה לא עיתון שקורא לפלוני הרב הגאון, או הגאון הרב, או אינני יודע, או הרב הצדיק. למה הרמב״ם עושה את זה? כולם יודעים מי היה שמשון, כולם יודעים מי היה שלמה. אלא הרמב״ם מציין שלמרות כל זה, התארים שלהם לא נפגמו, אף על פי שקיימו את נשותיהם הללו. את שמשון ושלמה קיימו את נשותיהם. קיצורם של דברים, הנושא של קבלת מצוות לגמרי לא חד משמעי. והדרישה מן הבעלים, כפי שאומר הרב אונטרמן, שגם הם יחזרו בתשובה, או החידוש הגדול של המלמד להועיל שלא מקבלים אותו, וגם אני מתקשה לקבל אותו, והסיפור של נשות שלמה ושמשון מראה שבנושא הזה של קבלת מצוות בהחלט לא פשוט לדחות גר, ובוודאי לפסול את הגירות שלו, כאשר לנו נראה שהגירות לא הייתה אמיתית. אבל אף אחד לא יכול לדעת מה קרה באותו רגע מכריע. אני שאלתי כמה וכמה אנשים, כמעט שאלה קבועה שלי, מה חושב אדם כשטובל במים והראש שלו מתחת למים? אז אמרתי, הדבר היחיד שהוא חושב, מתי יוציא את הראש מן המים. הוא לא חושב דבר אחר. היות ואנחנו נוהגים שהגר או הגיורת, המתגייר או המתגיירת, מקבלים מצוות ממש שניות לפני שמכניסים את הראש למים, אז להגיד שמתחת למים הוא חושב, אני צוחק עליכם ואני לא מתכוון לזה והכל עשיתי רק כך, הוא לא חושב כלום. הוא תובל על דעת המילים שאמר, ובית דין שומע את הדברים, לכן יש חשיבות שבית דין יעמוד במקום ויסתכל לו בעיניים, או יסתכל לה בעיניים וישמע שהם חוזרים ואומרים אנחנו מקבלים על עצמנו לקיים את כל המצוות שבתורה וכל המצוות שהורונו חכמים, וטובל ומיד מוציא את הראש. אז להגיד שבשעת תבילה הם כבר חזרו בהם, לא נראה לי הגיוני. ושפסל מיכה היה אימם, זה מספיק דבר חמור, שאם נניח את חתיכת החזיר היא תשאיר במקרר כשתחזור מן התבילה, לא היינו מקבלים את הגיור. וכאן פסל מיכה למרות זה קיבל הקדוש ברוך הוא גיור. קיצורם של דברים, תבילה, מילה, קבלת מצוות, שלושת המרכיבים של גיור, ואף אחד מהם אינו ברור לחלוטין. בכל אחד מהם יש דעות, יש מחלוקות, יש שיטות, והכרעת הדברים אין לדיין אלא מה שאין עברות. והרי דיינים בגיור, אנחנו, למרות שאנחנו לא סמוכים, שליחותי ודקמאי אנחנו עושים, כפי שמביאים התוספות בקידושין בדברים האלו. ובזה אני באמת לא רוצה לגזול יותר מדי זמן. הרב רוזן, זה התור שלך, ותמשיך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.